אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. איזה כיף שאתם פה. אם אתם צופים בנו ביוטיוב, זה הזמן להירשם לערוץ כדי שלא תפספסו עוד תכנים שיעלו. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, וכמובן תשתפו את התוכן עם אנשים אחרים אם מצאתם אותו מעניין ותנו לנו לייק. חבר'ה, היום אנחנו הולכים ככה לפתוח את הראש לכל העולמות של יזמות, של נדלן, של חול, גם קצת ניגע בזה. אבל לפני שאני מציגה את האורח המיוחד שיש לנו פה, אני רוצה להזכיר ולהדגיש שכל מה שאנחנו מדברים פה זה לא המלצה, זה לא ייעוץ, זה לא תחליף לייעוץ, זה לא המלצה על השקעות באופן כללי, לא על השקעות בחול, וגם לא על האורח המקסים שיש לנו פה, שהיום אני לומדת להכיר אותו ביחד איתכם. אדם מרתק מהקצת שאני הכרתי, ועכשיו אנחנו הולכים לצלול ככה יותר לעומק ולהכיר את כל הפעילות והעשייה הענפה שלך. שלום, ירון בלום.
היי, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף.
בוקר טוב, יש כאלה שישמעו את הפודקאסט בערב, אבל רק שתדעו שאנחנו נפגשנו בבוקר.
אתה יודע שיש גם כאלה שלפנות בוקר, אני רואה באיזה שעות אנשים מאזינים, יש כל מיני שעות.
כן, זה מה שיפה בזה.
בדיוק. אז ירון בלום, יזם ואסטרטג נדלן, בעל מספר חברות נדלן, ואני אציין שמי שעשתה בינינו את השידך, זה לקוחה היקרה שלי, תמר. אני לא יודעת, לא שאלתי אפילו מה הקשר שלכם, מה ביניכם, אבל עשו בינינו את השידך המעניין, וככה גוגל קצר העלה הרבה דברים מעניינים על ירון, שאמרתי, יאללה, אני רוצה להכיר את הבן אדם הזה, ובואו תכירו אותו ביחד איתי. אז ירון, תן לנו ככה רקע קצר עליך.
קודם כל, תודה רבה על האירוח פה, ותודה לתמר שחיברה בינינו. אני גם אחרי זה גם אחבר אותה בהמשך במה שאני אדבר על איך היא באמת קשורה אליי. אני ירון, אני בן 45, אני אבא לשלוש בנות, נשוי מגבעת השלושה, לא גן השלושה שזה הסכנה, גבעת השלושה, שזה ליד פתח תקווה.
מקום הבילוי האהוב על נתנאל, הסכנה.
אז אנחנו בעיקר, אנחנו גרים יותר במרכז, אנחנו בין פתח תקווה לראש העין, אבל זה לפעמים מבלבל. כמה דברים לגביי, אני יזם, לפני שהייתי יזם, בתכונות אופי אני יזם, בדרך שהתנהלתי מהרגע שהייתי ילד הייתי יזם, רק אחר כך ידעתי שקוראים לזה ככה. ואם יש לך שאלה שם על תכונות, אנחנו נדבר על זה. חלקן בעייתי.
עוד כשהתחלנו את ההקלטה, כבר כל הדברים שהתחלתי לעצמי כדי לשאול, כבר הכל ירון ככה רוצה חוצה, אז
חלקן בעייתיות, כן, חלקן, חלק מהתכונות שגורמות לך להיות כזה. לאורך השנים, שאחר כך אנחנו נכנס יותר לעומק, מה שתשאלי אני בשמחה אספר, לא יצא לי מעולם להיות שכיר, זה כנראה גם לא יקרה כבר. ולא בגלל שחס וחלילה להיות שכיר זה רע, יש לזה מלא יתרונות מצוינים לעומת עצמאי, או לעומת מי שצריך כל הזמן לרוץ אחרי ההכנסה שלו, אבל לא, פשוט לא הייתי, לא הסתדר לי לא באופי, לא בחשיבה, לא ביכולת הכנסה, לא בשום דבר, ובעצם מעולם יצא מצב שהצלחתי לא להיות שכיר מעולם. את הפעילות שלי בנדלן אני התחלתי ב-2010 פחות או יותר, קצת לפני מ-2010. ב-2010 הייתי תתחיל 14 שנה אחורה, 31. שבעצם התחלתי להתעסק פיזית בנדלן. עד אז עשיתי דברים אחרים, ניהלתי חברה משפחתית, בתחום אחר בכלל.
מה הביא אותך להתחיל להתעסק בנדלן בגיל 31?
וואי, זה כמו לשאול מתי הבנת שאתה אוהד את הקבוצה הזאת והזאת. אתה יכול לנסות לשחזר, אתה לא באמת...
נכון, כמו ששואלים אותי איך הגעת לנושא הזה של פיננסים ולהיות יועצת כלכלית וכל זה, זה ממש לנסות לחבר את הנקודות, כמו שסטיב ג'ובס אומר.
ובסוף זה נקודה מאוד קטנה שעשתה את השיפט הזה, שהיום בנית לדבר מאוד גדול, או שאני בניתי לדבר מאוד גדול, אבל השיפט הזה שבו אמרתי, וואלה, נדלן זה בשבילי, אני לא זוכר אותו. אני חושב שאחד הדברים שאם אני באמת מנסה לעשות רציונליזציה לזה אחורה, אוקיי? זה בגלל שזה דבר שמשלב נכס, משהו קיים, משהו מוחשי, שתמיד בר שימוש, ומצד שני הוא מצרף אהבה גדולה אחרת שלי, הוא אפילו אהבה גדולה יותר שלי, של מספרים, של כסף, של יכולת לייצר. ואז אני חושב שהדברים האלה, שאני מראש הייתי בתפיסה של יזם נדלן, זאת אומרת, אני הייתי יזם נדלן לפני שהייתי משקיע נדלן.
מה ההבדל מבחינתך בין להיות יזם נדל"ן למשקיע נדל"ן?
זה ההבדל בין מה שקוראים לו במרכאות, ואנחנו תמיד קוראים לו פסיבי, משקיע פסיבי, שאין באמת פסיבי. זאת אומרת, כל דבר מצריך למידה, מצריך חקר, מצריך עבודה, מצריך קשרים, מצריך כל מיני דברים, אבל הוא עדיין בעיניי זה שעושה את זה אצל מישהו אחר, הוא משקיע. זה שקורה אליו למשקיעים הוא היזם. ובסופו של דבר, זה חלק נובע מזה שאני גם לא מגיע מהון עצמי ענק. זאת אומרת, אני חייב לייצר משהו אחר כדי שמישהו אחר ישקיע בי. ככה זה התחיל. זאת אומרת, ואם אתה לא מגיע, זה כאילו חלק מזה אילוץ, חלק מזה אופי, ולדעת לחבר את הנקודות האלה. היום אני יודע להוקיר את זה, כן? למהלך השנים לא הבנתי מה עשיתי. והיום אני יודע להכיר את זה, אבל בעצם אם אתה לוקח בחשבון שאתה לא מגיע עם, יש הרי שני מרכיבים מאוד פשוטים בעסקת נדלן מוצלחת, אוקיי? מישהו שיביא את הפוטנציאל ומישהו שיביא את הכסף.
נכון.
מאחר ולא ידעתי להביא את הכסף, אז הייתי חייב להביא את הפוטנציאל.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים כששואלים אותי איך אפשר לעשות נדלן בלי הון עצמי, אז כמובן יש את האסטרטגיה של בוא ניקח 100% מימון עם כל הבעייתיות שיש בדבר הזה, ומי שזה מעניין אותו יש סרטון בערוץ יוטיוב שלי על מה המשמעות של הדבר הזה, בסוגריים מסוכן מאוד, ואם לא יודעים מה עושים, כן, אבל יש גם את האפשרות שכמו שירון אומר,
תכף אני אהפוך להם את החשיבה.
מעולה, אמרנו אנחנו רוצים לאתגר את החשיבה, ואני יכולה לבוא ולהפוך להיות מומחית בלאתר את העסקאות ולהביא מישהו אחר שיש לו את הכסף. ופה נכון, זה כבר הופך אותנו מכובע של משקיע לכובע שהוא יותר יזמי. ודרך אגב, מהרבה מקרים שאני רואה, ותקן אותי אם אני טועה, בכובע שלנו כיזמים, הפוטנציאל של התשואה ושל הרווח הוא גבוה יותר מאשר הכובע שלנו כמשקיעים.
חד משמעית קודם כל, כי יש עוד מדרגה בדרך, הרי בסופו של דבר אני זה שמשלם למשקיע שלי מתוך היכולת ייצור שלי. אז כמובן שיכולת הייצור שלי גבוהה יותר. אבל מצד שני זה גם העניין היצרני, אוקיי? כי ברגע שאתה לא יצרן, אלא אתה רוכש, אתה קונה מוצר קיים, אוקיי? אז אתה נהנה מהמוצר ומשהו מספק לך, והתשואה או הערך העתידי של המוצר הזה. אבל מישהו גרם למוצר הזה להיות מיוצר. ומי שגרם לדבר הזה להיות מיוצר, יודע מראש לתמחר את השלבים שלו בדרך בצורה כזאת שהם יהיו משמעותיים. אנחנו יכולים לקחת דוגמה שכולם יבינו, אוקיי? כולנו מכירים נדלן, אם זה דירה בארץ, או שעשינו נכס בחול, או שקנינו לעצמנו, או שגרים באחד, אוקיי? בסוף, צריך, יזם מסתכל על חומר הגלם, אוקיי? וחומר הגלם של נדלן מתחיל בקרקע. זאת אומרת, שאם אתה באמת יודע להתחיל מקרקע, משקיע לא יודע להתחיל מקרקע בדרך כלל, אלא אם כן יש רוכשי קרקעות, שדרך אגב, אני דווקא, אני הפוך לתפיסות עולם, אוקיי? אני חושב שקרקעות זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות. אוקיי? כמובן לא כאלה שהם יער קקל והנינים שלנו לא יבנו שם, אבל בסופו של דבר...
גם לא הנינים.
כן, בדיוק. לא, האמת שאני לא יודע, ברמת הנינים אי אפשר לדעת אם זה יישאר שמורת טבע, אם מה שאי אפשר לצפות הוא מה יהיה פה מחר, אבל כעיקרון, אם אני מסתכל כיצרן, אוקיי? ויש לי פס ייצור, ועכשיו יש לי אולם ייצור, ובאולם ייצור יש לי חומר גלם, אוקיי? אם הייתי יצרן פלסטיק, זה היה שבבי פולימרים. אוקיי, אבל אני יצרן נדלן, ואם אני צריך ללכת ליצרן נדלן, איפה מתחיל חומר הגלם שלי? בקרקע, אוקיי, שאחר כך צריך ללכת לבנות עליה, ואחר כך צריך ללכת למכור את זה, או צריך ללכת לנהל את זה.
רגע, יש להתחיל לרוץ לוועדות, לעשות את התוכניות, לקבל את האישורים.
דווקא רוב המקומות שאני עושה את זה, או שאני עושה את זה בארץ, באמת במקומות מובנים, תחת תוכנית, עם יזם שמריץ את זה, או שאני עושה את זה בחול בעצמי.
זה בדיוק הנקודה, צריך את היזם שיריץ את זה. אחרת זה יכול להיתקע במשך שנים מאוד 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 ארוכות, אם אין מישהו שככה יודע לדחוף ולארגן את הדברים, זה שוב, זה תמיד יחזיר אותנו לכובע היזמי.
נכון, אז אני בעצם בארץ לא עשיתי את זה בעצמי, אני חברתי לחבר מאוד גדול שהוא יזם של התחדשות עירונית וקרקעות, לפני 15 שנה כבר הכרתי אותו, פחות או יותר בתחילת הדרך שלי, הוא נתן לי עוד איזה פוש לדרך, תמיד יש איזה מישהו שם, הוא צריך לא לקרוא לעצמו מנטור, הוא צריך להיות כזה עבורך. תמיד יש שם איזה מישהו כזה, והשאלה אם אנחנו פתוחים לשמוע מה הוא עשה, זאת אומרת, האם אנחנו מסוגלים להבין איך אנחנו באים ואומרים, וגם משהו שמאוד חשוב, זה מה אני מביא לשולחן. הוא גדול וחזק ועשיר, וקנה קרקעות ובונה בניינים, אז מה יש לי להביא לשולחן? אז בשלב מאוד מוקדם זיהיתי מה חסר לו, ומה שהיה חסר לו זה היה את החיבור לכסף, כאילו למשקיעים פרטיים, לעוד רוכשים של דירות, כי המסה שם הייתה נורא גדולה, והיום עוד יותר גדולה, ולכן חלק מהחיבורים עשיתי דרך משקיעים שלי, התחלתי לפרסם את עצמי בעצם כבן אדם שדואג למשקיעי נדלן, כחלק מהפעילות היזמית שלי, וגם כחלק מהפעילות של שותפות עם יזמות אחרת, ואז בסופו של דבר, היום אני בעצם מתעסק גם שם וגם פה, ביוון, ואנחנו נדבר על יוון בנפרד, מי שמתעסק בקרקעות, יתלוש הרבה שערות להבין כמה זה קל ביוון לקחת קרקע ולפתח אותה.
לעומת ישראל, אתה מתכוון.
לעומת ישראל, הכל בנדלן, כמעט הכל קל, באמת. זאת אומרת, גם מדינות משוכללות יותר, קלות יותר. לא מדבר על יוון, שכמובן היא לא משוכללת כמו ישראל, אבל בסופו של דבר, גם בארצות הברית יותר קל לעבוד בקרקעות מאשר בישראל. בדרך אגב זה מכוון בישראל, כן? אם מישהו מצפה שמחירי הנדלן ירדו, אז קחו בחשבון שכאילו אין לאף אחד אינטרס, אוקיי? אז בוא נגיד ככה, גם אם ירדו מחירי הנדלן, זולים הם לא יהיו. כי ברגע שלוקח ליזם התחדשות עירונית 8 שנים, מהרגע שהוא החתים דיירים עד הרגע שהוא קיבל מפתחות, תבינו שגם אם הוא עשה הון תועפות של כסף, זה לקח לו 8 שנים לעשות את זה.
8 שנים זה אפילו הממוצע הנמוך.
נכון.
זה לא...
8 שנים, 8 שנים זה מהר.
8 שנים זה מהר, כן.
8 שנים זה מהר, אתה צריך בדרך לעבור אישורי ועדה, אתה צריך לעבור כל מיני דברים, כאילו סרבנים, כל מיני סיפורים יש שם, למשל בהתחדשות עירונית, בקרקעות זה העניין של לעבור ועדה, תוכנית מפורטת, אפשרה.
גם פה אני רואה לא מעט פעמים שגם אחרי אישורים של ועדה, פתאום יש איזשהו שינוי, החליטו להפוך את הקערה, וצריך להתחיל את הכל מההתחלה.
אז אם אני הולך באמת לעניין של קרקע, שהיא חומר הגלם שלי, אוקיי? אחר כך אני יכול לבנות עליה עם חומרי גלם דברים שונים, אני יכול לבנות מלון, ואני יכול לבנות דירות, ואני יכול לבנות בתים, ואני יכול לבנות בנייה ירוקה, ואני יכול לבנות בנייה רגילה, ובנייה קלה, זה לא משנה, אוקיי? זה ישנה אחר כך. בשלב הראשון יש את השלב הבסיסי ביותר של להפוך קרקע למגרשים. ושם מתחילה יזמות נדלן, אוקיי? כי אין שום נכס בעולם שנבנה, אוקיי? חוקית אני מתכוון, בלי שקודם כל מישהו הפך את הקרקע הזאת לבעלת זכויות בנייה.
נכון.
עכשיו, בישראל זה התהליך הסיזיפי והארוך, וזה עדיין משהו שהייתי ממליץ לאנשים לעשות, סליחה, לא ממליץ, כן? שאנחנו לא נשגה פה במה שמותר לנו להמליץ ואסור לנו להמליץ, אבל אם אנשים עוד מסתכלים על מה לעשות, שיבינו שזה חומר הגלם של הנדלן. זאת אומרת, זה המחיר הזול ביותר שיתחיל המוצר הזה, או החלק מהמוצר הזה. ומי שיודע לחכות לתהליך הייצור, אז הוא בסוף יקבל את המוצר ביד, לא במחיר השוק, הוא יקבל את המוצר ביד במחיר העלות.
נכון.
ולכן התשואות שלו יהיו יותר גדולות, או שהרווח שלו יהיה יותר גדול. אז זה, עכשיו אם לוקחים את זה ליוון, ואומרים שאם נגיד סתם דוגמה, לקח לי קרקע, היום דוח שמיים ממוצע בארץ, בתקן 22, לקרקע שכבר יש לה תוכנית, עד השלב שיהיה יותר, הוא בין 4 ל-6 שנים. זה בדרך כלל ראיתי כבר כמה דוחות של קרקעות, התעסקתי בכמה קרקעות פה בארץ, בין 4 ל-6 שנים להגיע לשלב היתר. אוקיי? אני בין 4 ל-6 חודשים מתחיל בנייה. ביוון. על קרקע שהיא עכשיו עם תותים.
מטורף.
אוקיי? היא עכשיו עם תותים או עם חיטה, בעוד 6 חודשים אני שם יסודות. הנה לוקה בא להגיד שלו.
כן, החברה שלו נחמדה מאחורה.
כן, כן. אז בעצם, אז אם אני חוזר רגע לעניין של היזמות, אז היזם הוא יצרן, הוא רוצה לדעת מה חומר הגלם שלו, וכמה זול הוא יכול לקנות את חומר הגלם, ויש פה עוד טריק ביזמות שאין אותו אצל משקיע. משקיע עובד ב-forward engineering, זאת אומרת, הוא קנה נכס, והוא מתוך ציפייה של מה יקרה איתו בעתיד. אוקיי, זאת אומרת, אתה היום קנית נכס, קנית דירה בטאבו, הכנסת דייר, חברת ניהול עם זה בחול, לא משנה, אוקיי, והוא היום מייצר לך תשואה X, ויש או N, עליית ערך עתידית של Y. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בכל מקרה מסתכלים מפה
העלייה
קדימה.
העלייה הטבעית של השוק.
כן, כן, או השבחה האזורית, או לא משנה מה הסיבה שהעלו את זה, אבל אנחנו לא יודעים את זה מראש. אוקיי? אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולים לעשות תוכניות עסקיות, אפשר לעשות כל מיני דברים. ביזמות, אנחנו בריברס אנג'ינירינג. זאת אומרת, מה זה אומר? אני הולך היום, רואה קרקע, אני לא מסתכל כמה עולה לי הקרקע. אני מסתכל לראות בכמה אני יכול למכור את המוצר הסופי במחירי היום. זאת אומרת שאם אני יודע כבר במחירי היום כמה אני יכול למכור, וכמובן שיש לי גם מקום לטעות, זאת אומרת שאם מכרתי בפחות, או אם היה לי עלויות מחירה, או לא משנה כל מיני, אבל אני מתחיל לגזור, מתחיל לגזור אחורה. Mm-hmm. זאת אומרת, סתם דוגמה, עכשיו משהו עולה לי 1,000, אוקיי? או משהו לא עולה לי 1,000, אני יכול למכור אותו ב-1,000 שקל, בסדר? אז זה מספרים קלים שיהיה קל להבין את זה. ב-1,000 שקל, אני עכשיו מתחיל לגזור אחורה, כמה אני צריך להרוויח? נגיד 20%, אוקיי? אז זה 800. כמה עלה לי לבנות את המוצר הזה? או כמה עלה לי כל העלויות של, של ייצור המוצר? אז נגיד שעלה לי 300, אוקיי? ואז אני הגעתי ל-500, ועכשיו אני בא ואומר, אוקיי, מה עם העלויות שאני צריך לשלם על הרכישה וכל הדברים שיש לי בתהליך, ואני מגיע ל-400. זאת אומרת, ועכשיו שאני ניגש לקרקע, אני יודע שאם היא עולה לי 400, יש לי עסקה. ואני עובד עכשיו קדימה לתוך הריברס אנג'ינירינג שלי, אני הולך לתוך אותה תוצאה שידעתי מראש שאני עובד אליה. אז זה לא מעניין אותי עכשיו מה קורה כיזם, מה קורה מהנקודה שמסרתי מפתחות והלאה. ואם אנחנו באמת מדמים את זה מהדימוי שהרבה אנשים מכירים, של הקרחון, אוקיי? אז רוב הקרחון מתחת למים.
נכון.
אוקיי? המים, רף המים, זה איפה שנותנים את המפתחות.
אבל רוב הקרחון... רוב העבודה היזמית...
גם רוב הכסף, גם רוב הרווח.
ורוב הכסף, וזה נמצא באמת מתחת לפני השטח.
כן, בסופו של דבר זה, 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 זה גם נכון לגבי כל יצרן. אוקיי? מרצדס מפיקה יותר תועלת מלייצר מרצדסים מאשר זה שנוהג במרצדס. אוקיי? אבל הוא רצה לנהוג במרצדס. זה התשואה שלו. הוא מסתובב במרצדס, הוא כנראה לא יעלה בערכו של זה, אבל הרכבים זה לא דוגמה טובה לעליית ערך, אבל נגיד שהוא נוהג במרצדס, זה מה שזה מספק לו, הוא מוכן להפסיד מהערך של המרצדס, אבל הוא מסתובב, זה התשואה שלו. אבל מרצדס זה לא מעניין אותה אחר כך, אם זה הנס או אם זה ירון נוסע במרצדס.
נכון.
מרצדס מעניין אותו כמה מרצדסים אני יכול לייצר, במחיר שאני יודע מראש שאני יכול למכור.
יש פה ממש, יש פה עשייה, קודם כל יש פה חשיבה אסטרטגית שצריכה להיות, יש פה הרצון מה שנקרא להפשיל את השרגולים ולהיכנס לתוך העבודה השחורה, אפילו אפשר לקרוא לזה ככה לפעמים, ולמעשה זה ממש דורש התעסקות אחרת לגמרי מאשר אם הייתי רוצה להישאר בקובע של המשקיעה הפסיבית כמו שקראנו לזה מקודם. אם אני רוצה לעשות את הסוויץ' הזה ממשקיעה פסיבית ליזמת נדלן, איזה תכונות אופי או מה נדרש ממני כדי שאני אוכל באמת לעמוד בשינוי הזה של הכובע?
אוקיי, אז אני אתחיל מדבר ראשון שהוא, אני לא יודע אם אפשר לרכוש אותו, אוקיי? אתה צריך אולי לאמץ אותו אליך או להיות כזה מלכתחילה, וזה אמביציוזי. אני אגיד את זה בצורה חריפה, אין אנשים נורמליים ששינו משהו בעולם. אוקיי? זה לא באמת, אנשים רגילים לא עושים שום דבר מיוחד. אני לא מדבר לחייהם, יכול להיות שהם אנשים רגילים והם בחייהם מאוד מיוחדים ומיוחדים למשפחה. אני מדבר ברמת שינוי הסביבה. ולכן, אם אנחנו באמת מסתכלים על זה, אז דבר ראשון שצריך שהייתי מייעץ לבן אדם, זה לרכוש אמביציה. אם אפשר לרכוש אותה, או להניע את עצמך, או לאמן את עצמך, או שמישהו אחר יאמן את עצמך, להבין שאתה צריך להיות יותר רעב ממה שאתה. אוקיי? וזה לא משנה כמה אתה אוכל. זה לא משנה בכלל. זאת אומרת, אני שבע, אני שבע ונשאר רעב.
רעב למה?
לעשייה.
אוקיי.
לעשייה, לייצור, לביצוע, אין לי
לעשייה
שום...
לעשייה עצמה, לא להצלחה או לכסף או לזה, פשוט לעשייה עצמה. לא, זה כן, נקודה חשובה, אני בכוונה ככה שואלת את ה...
כי בואי נדבר רגע גם באמת מבחינה כלכלית, אוקיי? הרי בסופו של דבר, תביאו היום, אני כאילו משתולל, אבל לא משתולל, תביאו 50,000 שקל הביתה, אוקיי? סיימתם, מה עוד אתם צריכים בבית? אוקיי? כל השאר זה בשביל העשייה, זאת אומרת, כמה סטייקים אני אוכל? אוקיי? זה לא בסופו של דבר כאילו שזה מגדיל לי את כמות האוכל, ואני, בסדר, אני אקנה אוטו בעוד 50,000 שקל.
כן.
זה לא באמת כאילו,
זה השינוי... זה לא מלא כמת האושר באלף.
בדיוק. ככל שאתה תעלה בכמות הכסף, אתה תשקיע פחות בעצמך, מי שחכם דרך אגב. מי שלא, אז הוא מאבד את הכסף, כמו אלה שזוכים בלוטו. אבל בסופו של דבר, אם אתה בא ואומר, אני המטרה שלי היא העשייה, אוקיי? עכשיו, זה ברור שלא יחשבו פה שאני איזה פילנטרופ, כן? או שאני עמותה. אני המטרה שלי להרוויח כסף וכמה שיותר. לי, למשקיעים שלי, לשותפים שלי, ללקוחות שלי, זה לא משנה למי, אני צריך להגדיל את הסביבה. ואחד ההבנות שגם הבנתי זה שאני לא בן אדם ש... אני אומר את זה בצורה מורבידית. כשאני אלך, אני לא רוצה שיגידו שהוא עשה מלא נדלן. זה שיגידו שהוא שינה מלא אנשים. כי מה זה משנה? אם יש לי 3 בניינים או 30 בניינים, או... זה משנה ליורשים שלי, בסדר. אבל כעיקרון זה ליורשות במקרה שלי. אבל, אבל אין, זה לא באמת משנה מבחינת, לא שינית את הסביבה באיזו צורה יוצאת דופן.
ואחד האימפקט,
האימפקט על הסביבה. כן? אז דבר אחד, אני רק חוזר למה ששאל, דבר אחד זה אמביציה. אוקיי? תרצה יותר, תרצי יותר. זה דבר ראשון. זה אחד הדברים שדרך אגב, אתה מדבר היום עם דור אחד אחרינו, נגיד בני ה-70, 75, זאת אומרת, אלה שכבר היו פה בתקופה אחרת, אחד הדברים שהכי קשה להם להגדיר זה מה הם רוצים. לא מה הם צריכים, לא מה הם זה, מה הם רוצים. זו שאלה אישית. כן. זו לא שאלה שמישהו אחר יכול לענות עליה, רק אתה יכול לענות עליה. אז קודם כל תבינו מה אתם רוצים, ואם אתם רוצים להיות יזמים, תרצו יותר. אוקיי? דבר נוסף שהייתי מסתכל עליו, וזה אמרתי לך שיש גם דברים שאפשר להסתכל עליהם בשתי הדשות, כאילו בהדשה ורודה ובהדשה, לא יודע מה השחורה ומה הורודה פה, כן? אבל אחד הדברים שלי שזה הפרעות קשב קשות. וכי הפרעות קשב קשות, יש לי בעיה עם גופים שמנהלים אותי, ויש לי בעיה עם מסגרות, ויש לי בעיה עם דברים שלא אני יצרתי בדרך שבה אני רוצה שהם יתנהלו, זה היום כבר, בעבר זה היה פשוט ילד מופרע, כן? זה לא ש...
למדת איך לתעל את זה למקומות הטובים.
נכון, דרך אגב, בלי כדור אחד במהלך כל החיים שלי. זאת אומרת, אני בכוונה לא נוגע בשום דבר, אני חושב שזה היום אחד מהדברים הטובים ביותר שיש לי, זה הפרעות קשב שלי. כמובן שזה גם באוכריי, אוקיי? כי מה מגיע בצד ההפוך להפרעות קשב? חוסר ריכוז. עכשיו, אם לא טיפלת בזה, ואתה עדיין, ואתה גם יזם בטבעך, שאתה מתפזר מטבעך, אתה רוצה להתפזר לכמה שיותר דברים, אתה רוצה לחלק את עצמך כמה שיותר פעמים, אז יש פה מלחמה תמידית. מלחמה תמידית בין זה שאני היזם שצריך להתפזר עם ההפרעות קשב, לבין בעל עסקים שצריך להתכנס ולהתפקס. אז זה דברים שפעם הייתי בא ואומר, זה רק הצד של להתפזר ולעשות עוד וזה, ולא הייתי מתייחס לצד של בסוף צריך להתכנס חזרה. היום, כשאני כבר עושה את זה גם בצורה מקצועית הרבה פעמים, אז אני גם מבין שאני לא יכול לעשות את כל מה שאני רוצה, או יותר נכון, אני לא רוצה לעשות את כל מה שאני יכול. זה ההגדרה היותר נכונה. כי אני יכולתי להיות גם מורה למתמטיקה, ויכולתי גם לעשות הרצאות, ויכולתי לעשות מיליון ואחד דברים, שבסופו של דבר, אני היום כבר יודע להגיד, האם הם תורמים לי לשדרה הראשית של איפה שאני הולך אליה. אוקיי? והשדרה הראשית זה לשנות כמה שיותר אנשים. כן. לשנות כמה שיותר אנשים דרך הדבר המכני הזה של יזמות נדלן. זאת אומרת, מי אתה שתשנה אנשים דרך נדלן? אבל זה בדיוק העניין. הכלי שלי שבחרתי להתעסק בו הוא נדלן. יכולתי באותה מידה לעשות איזה תפנית אחרת בחיים ולמצוא את עצמי בקריפטו או בשוק ההון או באמזון שיפינג.
נכון.
Okay? כי בסוף זה יזם. הוא לא הגיע ובא ואמר, אני לא, כשהייתי קטן לא אמרתי אני רוצה להיות נדלניסט. לא היה לי את זה בראש בכלל. אני כן אמרתי בגיל מאוד צעיר שאני רוצה לייצר כפתור שברגע שאני לוחץ עליו נכנס לי 18 אלף דולר לחשבון בנק.
יפה.
אף אחד לא יודע עד היום למה 18.
תגיד לי כשתצליח.
אף אחד, היום אני רק מייצר כפתורים כאלה.
לא, אני רוצה ממש כפתור.
זה באמת הפסיבי של הפסיבי של הפסיבי. אגב, יש היום מנגנונים, יש מנגנונים שיודעים לעשות את זה, אבל אני חושב שהפסיבי הזה הוא גם אף פעם לא פסיבי, כי אתה צריך לחקור, ואתה צריך ללמוד, ואתה צריך לבדוק התאמה, ולייצר לעצמך אסטרטגיה.
אין שום דבר שהוא פסיבי 100%.
כן, אף אחד לא יכול לבוא וכאילו ללחוץ פליי וזה, אני חושב שזה מוגדר, אני חושב שאתם לא רוצים להיות בסיטואציה שאתם רק לוחצים פליי. להכל צריך לבדוק, לשאול שאלות, לתחקר, זה לא... זה, ולכן הפסיבי הזה הוא פיקציה בעיניי. בעיניי כל משקיע שהוא לא יזם הוא פסיבי. בסופו של דבר, כי ברגע שבן אדם, אגב, להבדיל בין יזם נדלן לבין יזם, אוקיי? יזם נדלן בונה נדלן. יזם בונה פעילויות. זאת אומרת, סופו של דבר, אני יכול להגיד לך שבחלק מהחברות שלי זה לא חברות נדלן. יש לי חברת ייעוץ אסטרטגי, ויש לי, עכשיו אני בונה חברה של הוספיטליטי בכלל, של אירוח, של חברה שצריכה להכיל את הנדלן שאני מייצר בחברה אחרת. אז ככה שאם אנחנו באמת מסתכלים על זה, הרעיון הוא באמת שאתה כן יכול ללכת לרוחב, אוקיי? אבל בסוף אתה הולך לרוחב לעומק. זאת אומרת, אתה לא יכול, בשונה מבעל עסק, או בשונה מעצמאי, שהוא גם בעיניי זה, יש לו איזה ניחוח יזמי, אוקיי? אבל לדעתי, אם אתה רוצה לדעת מתי אתה יזם, זה ברגע שאמרת, אוקיי, יש לי עסק אחד, איך אני פותח את העסק השני? ואז אתה כבר צריך להתחיל לחשוב, אוקיי, איך אני מחלק את עצמי לשניים בזמן, איך אני מייצר מנגנונים יותר חכמים, איך המערכות האלה מחמיאות אחת לשנייה, והיום בתפיסה הפוכה, אני רק בונה מערכות שמחמיאות למערכות הקודמות.
בעצם אתה יוצר איזשהו אקוסיסטם,
כן,
שהולך וגדל ומזין אחד את השני.
כן, בסופו של דבר, בתחומים שלי. זאת אומרת, אז אם התחומים שלי והמשיקים לתחומים שלי, אז זה ייעוץ אסטרטגי לנדלן שאני עושה כדי לצרף חברות לתוך הדברים שאני עושה, כדי לבנות חברות נוספות, אם זה נושא של משקיעים, שהם בסופו של דבר חלק מההון שיכול לעזור לי לבצע את מה שאני רוצה לבצע, בתמורה לזה שהם צריכים לקבל את מה שהם מצפים. שיש פה מערכת סימביוטית לחלוטין, אם כבר דיברנו על אקוסיסטם. ומה שאנחנו בסוף מגלים, אוקיי, שגם אנשים אוהבים לעבוד בצורה הזאת. אוקיי, אתה לא רוצה להיות לון ריינג'ר, אתה לא רוצה להיות הפרש הבודד, בשום מקום, לא כיזם ולא כמשקיע. אתה רוצה, ואני אומר לך שאחד הדברים שבאמת אני גאה בהם, אנחנו בנינו שם טוב מאוד ליאמס, לחברה היוונית שאנחנו הבעלים שלה, שפתחנו אותה בעצם בסלוניקי, אנחנו היום יש לנו שם מאוד טוב, אוקיי? למה? אני אגיד לך סוד, כאילו, כן? אף אחד לא שומע. יאמס כל כך טובה, כי היא שמה בראש כאילו את הלקוח, אבל לא כקלישאה. היא מבינה שבלי המשקיע אין לה זכות קיום. אם המשקיע לא יצא מרוצה, מחייך, ירוויח, כמובן שיש דברים שקורים בנדל"ן ובהשקעות.
זה נכון לכל עסק, כבעלי עסקים, אם אין לנו לקוחות שהם מרוצים איתנו, אז העסק ייגמר מאוד מהר.
ככה אתה גם מפתח את זה למקומות אחרים, ללקוחות שנעים לך לעבוד איתם, ללקוחות שאתה רואה בהם המשיכיות רב פעמית, ואז אתה כבר מתחיל לחשוב גם כיזם. כי בסופו של דבר, ואת גם תיארת את זה, שיש לך לקוחות, שאת מזהה מראש, שאת יש איתם מה לעשות איתם גם בהמשך, אחרי המוצר הקרוב. ולכן...
כאילו עוד לפני, זה לראות שקודם כל הבן אדם שמולך, אתה באמת יכול לענות לו על הצורך ועל הערך. יש הרבה יותר אנשים שאני אומרת להם שאני לא האדם המתאים לעזור להם.
כן.
כי כשיש לך רשת מאוד רחבה, אתה מקבל הרבה מאוד פניות. וגם פה, כמו שאמרת מקודם, היכולת גם להגיד איפה זה לא קורה, איפה זה לא מתאים, או איפה זה לא אני, זה מאוד חשוב.
יש גם קטע שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו צריכים לספק ללקוח את מה שהוא רוצה, אוקיי? אבל לספק ללקוח את מה שהוא רוצה, יוצא מנקודת הנחה שהוא יודע מה שהוא רוצה, אוקיי? לצאת מנקודת הנחה שהוא יודע מה שהוא רוצה, אומר שיש לו את רמת המידע שלי כשהוא פנה אליי, אוקיי? הוא לא יודע.
הוא לא יודע.
הוא לא יודע מה הוא רוצה, אוקיי? הוא יודע קווים מנחים, יש לי תקציב, יש לי ציפיות מסוימות, שגם אותם אני מחליף הרבה פעמים לאנשים, אוקיי? בסוף, היכולת של גם כיזם, כתפיסה, זה לתת לבן אדם את מה שהוא צריך, ולהסביר לו למה הוא צריך את זה, ולא את מה שהוא רוצה, אוקיי? ואז לכן את רואה עכשיו למשל מלא אנשים שקונים כל מיני דירות חור בפריפריה, ואנשים שקונים כל מיני דברים שהם רק עושמים, או קונים פקמים, אוקיי? ושואלים למה, למה לעשות נדלן? יש פקם.
פקם מביא לי 4%,
נדלן מביא לי 4%. כן, פקם מביא לי 4%, כן, אני אעשה פקם, אוקיי? אחת הטעויות הקשות בעיניי בחוסר הבנה כלכלית, כן?
אנחנו לא ניכנס כאילו... מלא בשנה האחרונה, אני לא חושבת שראיתי...
כל פעם שאני רואה פוסט, כל פעם שאני רואה פוסט כזה, אני חוטף קריזה, אוקיי? לא כי יזם נדלן, כי בן אדם שמסתכל כלכלית על אלטרנטיבות של כסף, אני אומר, אתה יודע שאתה עדיין מפסיד כסף בפקם הזה? פיזית, אתה מפסיד כסף פיזית, לא תיאורטית. קיצר, אבל בסדר, ניתן לאנשים שרוצים לקנות פקם.
בסופו של דבר... אני רוצה רגע, סליחה שאני עוצרת אותך, אני רוצה להיות רגע נקודה, אתה זרקת את זה ככה באוויר, ויש פה איזשהו משהו שהוא מאוד חשוב. התחלת לדבר על השותפות.
כן.
ועל זה שיזם צריך איתו את האנשים. אני רוצה רגע שניגע בזה, כי אמרת, אנחנו לא רוצים להיות פרש בודד.
נכון.
ויש משהו מאוד מאוד מהותי בנקודה הזאת של של העשייה ושל ההצלחה.
אני אגיד לגבי זה, זה בעצם גם תכונה שרציתי עוד, זה לא תכונה, זה בעצם משהו שהיית רוצה כיזם שיהיה לך, וזה סביבה מנצחת. עכשיו, אם אנחנו באים ואומרים, בסופו של דבר, נגיד ניקח את הדימוי, שאני סינגר סונגרייטר, אוקיי? אני סולן שכותב שירים, אני יודע לבצע אותם בעצמי, אני יודע לנגן בגיטרה בעצמי, אני יודע לעמוד על במה, אני יודע לעמוד לפני קהל, אוקיי? אני לא יוכל לעשות כלום בלי סוכן, אמרגן, יחסי ציבור, שיווק, פרסום, אולי להקה, עם כל זה שאני סולן, אוקיי? אקסל רוז בגאנז אנד רוזז לא יכל לעשות לבד כלום. אם לא היה לו גיטריסט כמו סלאש. אוקיי? לקחתי דוגמאות אולי מהגילאים שלנו, שאנשים יזכרו. אוקיי?
לא ידבר על... אני לא ידבר
על ג'סטין ביבר או משהו. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו באמת מסתכלים על זה בצורה כזאת, אין סולו בשום מקום. אין סולו בשום מקום. אנחנו אנשים חברתיים, אנחנו בונים מנגנונים חברתיים, אנחנו צריכים סביבה סביבנו, אוקיי? ובסופו של דבר, אחד הדברים זה סביבה מקדמת, סביבה מנצחת, אוקיי? כאשר אני רוצה טיפה להתעמק בזה. איך אנחנו בעצם, רוב האנשים מסתכלים ברמה הטכנית מהסביבה המנצחת שלהם, אוקיי? לא ברמת האופי וברמת התכונות, אוקיי? כי לי בעיניי, מבחינתי, אותי יותר מעניין את, לא בגלל שאת מתעסקת בכסף ובגלל הענף שלך, אוקיי? אלא יותר בגלל התפיסת עולם. התפיסת עולם שלך היא בסופו של דבר שאני צריכה לעבוד, דרך אגב זה עוד משהו של יזם. יזם רוצה לעבוד כמה שפחות קשה. מדובר על יצור עצל, אוקיי? לא על יצור פעלתן.
לא
על עצלנות,
אבל כן, אני הבנתי.
עצלנות משרתת מטרה. עצלנות משרתת מטרה. יש פתגם של סטיב ג'ובס, אוקיי? שהוא אומר, I will always choose a lazy man, a lazy person, to make a hard job, because he will find the easiest way. זאת אומרת, בסופו של דבר יש, אני מדבר על עצלנות ברמה, כמובן, זה מילה עם קונוטציה שלילית, אבל בסופו של דבר, התפיסה מאחורי זה, זה שאני, אין לי עוד זמן לייצר, אף אחד לא מצליח לייצר זמן. אז מה אני אשלם אותו? על חשבון הילדות שלי, על חשבון הזוגיות שלי, על חשבון ההתפתחות שלי, על חשבון הדברים שאני נהנה מהם, על חשבון הפנאי שלי, על מה?
זה מגבלה, כאילו יש 24 שעות, 7 ימים, זהו, כאילו...
אוקיי, אז איך יכול להיות שאני... איך יכול להיות שיש גם בן אדם שעובד עכשיו בעירייה ב-24 שעות, ויש בן אדם שהוא אילון מסק באותם 24 שעות, כי הזמן הוא לא חומר גלם.
מי שהגדיר את זה מאוד יפה זה טים פריס בספר 4 שעות עבודה בשבוע, שהוא עשה שם גם איזושהי הקבלה דומה, והוא אמר, מי יותר עשיר? אדם שמייצר 40 אלף דולר בחודש או בשנה, לא משנה, 40 אלף דולר, ב-8 שעות עבודה בשבוע, או אדם שמייצר את אותם 40 אלף דולר ב-8 שעות עבודה בחודש.
כן.
והמהות הזה של ה... אני מתחברת רגע למילה רק כדי לעשות את הקלוז'ר, אבל לעשות את זה במינימום זמן, כביכול מתוך מה שאני רוצה לעשות פחות, אבל להרוויח את אותו דבר או יותר, אז יש פה את ה... את החשיבה של רגע, איך אני עושה את זה חכם יותר, כדי שאני ארוויח יותר בפחות זמן.
חד משמעית, הרי בסופו של דבר זה אקסיומה, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לייצר עוד זמן. אוקיי? כרגע אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אולי אם יהיה לנו את האפשרות לעבור בזמן, קדימה אחורה, אולי אנחנו נוכל לייצר עוד זמן. אבל כרגע אנחנו יודעים שהחומר גלם של כולנו, אם אנחנו מסתכלים על זה כחומר גלם והוא לא, אוקיי? הוא זמן. דרך אגב, הוא כן החומר גלם ההתחלתי. כי אם לא היה לי כסף כחומר גלם, הייתי צריך להשקיע זמן. והשקעתי עבודה. בהתחלה כן. אבל מה ההבדל בין זה לבין למכור את הזמן שלך בכסף? אוקיי? אז אתה לא קיבלת תמורה לשעה שמכרת, אלא אתה בנית עם השעה הזאת, עם משהו שאחר כך אתה תוכל לא לעבוד.
הערך שיצרת.
כן. ואחד הדברים שבאמת תיארת את זה נכון, גם מה שטים פריס אומר, זה שבסופו של דבר יזם יודע לעשות דברים מהר יותר מאנשים אחרים.
מהר יותר, אפקטיבי יותר... יודע להניע אנשים אחרים שיעזרו לו בתוך התהליך הזה.
אני אכניס פה אנשים לשוק עכשיו, אוקיי? אין לי to-do list, אין לי task list, אני לא מתעסק במשימות בכלל, אוקיי? יש לי מטרות ויעדים, הם גוזרים לי את מה שאני צריך לעשות, אוקיי? אני מכיר מישהו שכולנו מכירים, אבל לא משנה שדיברתי איתו, אמר, תשמע, זה נדבר איתו, אומר לי, יש לי 2,600 משימות פתוחות.
וואו.
אני אומר לו, תשמע, זרוק את הטלפון. זרוק את הטלפון, סע לחופש, כאילו, מה עכשיו 2,600 משימות פתוחות? איפה אתה? משימות פתוחות, אני לא מדבר שיש לו חברה, ארגון שיש 26.
אם הייתי רואה את זה ברמה כזאת מספרית, קודם כל יש לי מלא נקודות שאני רושמת לעצמי, אבל אם הייתי רואה שזה מגיע ל-2,600, אני חושבת שבאותו רגע פשוט הייתי אומרת, אני יוצאת לחופש,
זה בדיוק העניין, כאילו, what's the point? הרי עכשיו, מה הבעיה פה שאנשים לא שמים לב למשהו אחר? הם יצרני משימות. אוקיי? אנשים הם יצרני משימות. ואז כל דבר קטן, בגלל שגם המוח כבר לא זוכר הרבה, ועוד מתעסקים בהרבה דברים, הופך להיות טסק. ואז מה שקורה זה שאתה משתעבד לרשימת משימות. שהרשימת משימות היא כאילו גורמת לך להסתכל פה במקום פה.
אז איך אתה בכל זאת שומר על הרצף של הדברים, על לשמור את כל הכדורים באוויר? אתה עושה הרבה מאוד דברים בהרבה מאוד מאוד תחומים, וכן, כל אחד מהם הוא מביא את העשייה שלו. איך אתה מצליח לשמור ככה על כל הג'אגלינג הזה?
אני, קודם כל יש לי מערכות ניהול גם בעצמי, ואוטומציה ודברים שאני בעצם מקל על עצמי, כדי, אוטומציה זה אחד הדברים הטובים ביותר כדי לחסוך בזמן. ובסופו של דבר, השליטה היא שליטה שהולכת ונהיית יותר ויותר למעלה. זאת אומרת, מה? אם אתה בא ואומר, בהתחלה הייתי צריך להשקיע ככה וככה זמן, אבל עכשיו אני לוקח מודול ומחליף אותי בתוך הדבר הזה. בניתי את זה, כבר זה עובד. אוקיי? עשיתי פעם אחת, עבדתי קשה, ירקתי דם, קשה, סיזיפי, כל מה שתיארת, נכון. אוקיי? במיוחד אם אין לך כסף. אוקיי? כי כסף יכול לקצר דרך כמעט בהכל. אבל אם אנחנו באמת מסתכלים על הדבר הזה, עבדת מאוד קשה, אבל עבדת בשביל לבנות מנגנון. לא עבדת בשביל לבנות תוצאה. וזה ההבדל, דרך אגב, בין למשל בעל עסק ליזם. בעל עסק יסתכל על כמה תוצאה אני יכול לקבל. יזם יגיד כמה מערכות אני יכול לייצר כדי לייצר יותר תוצאות. ובסופו של דבר, אני יודע מראש שאני לא הולך לעשות הכל בעצמי. חלק מהסביבה המנצחת שלי, זה אנשים שאיתי, כמו שותפים, זה אנשים שעובדים איתי. אז היום, סתם דוגמה, אנחנו עכשיו פותחים ביוון חברה חדשה, שהיא חברת הוספיטליטי, לא חברה בכלל של נדלן. אוקיי, היא הולכת להשתמש בנדלן, אבל היא חברה אחרת לחלוטין, זה ענף. בכלל, אני הופתעתי כאילו כמה זה לא קשור. אוקיי? כמה זה לא קשור לנדלן. זה האירוח, ואיך הנראות, והמיתוג של המקום, והקרדיטים שאתה מקבל, והאמניטיז, השירותים הנוספים שאתה נותן, בכלל לא מעניין, הנדלן לא מעניין פה בכלל, בסיפור הזה. אוקיי? באתי ואמרתי, אני לא יודע מה לעשות שם. אני לא בא מהתחום. אוקיי? באנו ואמרנו, כן, כימס. אני לא בא מהתחום, אני לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע, עכשיו אני לא מתכוון ללכת ללמוד את זה מחדש, שזה עוד דבר של יזם, לא צריך הכל ללמוד מחדש, יש דברים שלמדו לפניך, אוקיי? ובסופו של דבר, גם אנשים חושבים שיזם זה הוא ממציא פטנטים. לא, להפך, הוא לא רוצה להמציא פטנטים, להמציא פטנטים זה עבודה קשה. יש מלא אחרים שהמציאו פטנטים שאפשר להשתמש בהם. אוקיי? סתם דוגמה, Monday, אוקיי? שזה חברת ניהול ממשקים, CRM, ERP, ניהול מידע, ניהול אוטומציות. אוקיי, שעליה מלבישים אוטומציות, זה משהו שכל יזם חייב להכיר, כן, למשל. כי למה? לא בגלל שאתה רוצה להיות בלי קשר, בנראות טובה יותר ללקוח שלך, בשליטה יותר טובה, לא לאבד כסף שנופל על הרצפה. זה קונה לך את הזמן חזרה, שזה הדבר הכי קדוש אצלי. ואז בצורה כזאת, אני בעצם יותר משקיע באמת בלבנות מערכות, כאשר שאני יודע, למשל, אני רק אשלים את הסיפור על ההוספיטליטי, אני לא יודע לעשות את זה. בוא בבקשה אתה, אוקיי? אתה מקצוען בדבר הזה, אתה יזם הרבה יותר טוב ממני, אוקיי? אני רק רוצה ללמוד ממך, אוקיי? אני מביא לשולחן נדלן, אוקיי? ידע, משקיעים, נדלן, יכולת ייצור, אוקיי? תביא לי הוספיטליטי. אוקיי? עכשיו, פה יש איזה קט שאנשים לא תמיד כאילו, הם נורא חוששים לעשות אותו, וזה בעצם לחבור לבן אדם נוסף, לקחת שותף. אוקיי? הפחד ממה יכול לקרות עם שותף לא טוב גובר על הפוטנציאל של מה שאפשר לעשות עם שותף טוב.
הפחד עוד ואז מתחיל אפילו ברמה אחת נמוכה יותר, עוד לפני שאני חושבת על להכניס שותף, אנשים מפחדים בכלל לשלם לבעל מקצוע כדי שיבוא ויעזור להם לקצר את הדרך. על
נכון.
אחת כמה וכמה להכניס איתם שותף לתוך איזשהו עסק או עסקה או לא משנה מה שזה לא יהיה.
תראה, אני אחבר לך את זה למשהו מתוך עולם קבלת ההחלטות, אוקיי? בסוף תפיסת הסיכון היא בערך מוחלט חזקה יותר אצלנו בדרך כלל מאשר תפיסת הרווח, אוקיי? עכשיו זה מתמטי. זאת אומרת, אנחנו כואבים יותר משהו בעוצמה 1 או בעוצמה מינוס 1 נקרא לזה, מאשר אנחנו נהנים ממשהו בעוצמה 1 בערך מוחלט. זאת אומרת, אנחנו אותו מרחק מהאפס, אבל הכאב הזה, למרות שהם כאילו שווים, הרבה יותר גדול מאשר הזה, וזה אצל רוב האנשים, תפיסת הפחד, אוקיי? שזה נובע אם אתה רוצה ללכת אחורה, זה באמיגדלה ופייט אור פלייט, וכל מה שאנחנו בעצם מכירים על זה שאיך שגדלנו אבולוציונית. בסופו של דבר, היזם בא ומסתכל, אני יודע שאני מסוגל להפסיד, אני יודע שאני מסוגל לחטוף, אני יודע שאני מסוגל לסבול, אני יודע שאני מסוגל זה, אבל אני לא רואה את זה, כי בצד השני, האחד הזה, למול המינוס אחד, נראה לי כמו 5. וברגע שאתה עושה את זה, ברגע שאתה עושה את זה רב פעמי, שזה עוד דבר שרציתי להגיד לך לגבי יזם, זה מתקשר לסביבה וזה מתקשר ליכולת לייצר יותר וליכולת להגדיל את הפעילות שלנו, אבל ברגע שאתה מראש מסתכל על זה שאתה בונה מנגנונים רב פעמיים, אוקיי? למה? כדי שלא תבנה מלא פעמים, מנגנון חד פעמי. הרי אנחנו רוצים לחסוך זמן, לא?
בדיוק.
איך נחסוך זמן? כן?
חבר'ה, אני חושבת שאם אתם פה רגע בקשב, אני חושבת שיש פה הרבה תובנות לכל העצמאים מביניכם, יש פה גם הרבה תובנות עבורכם בפן של הניהול העסקי, ואיך לעשות קצת סוויץ' בחשיבה בין אני כעצמאי עם עצמי, לבין איך אני כבעל עסק, כבעל חברה. אז עונים פה הרבה דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה של היזמות, אז זה לא רק לעולמות הנדלן, זה גם בכלל מה שנקרא לחיים.
כן, אני התחלתי, עשיתי דיסקליימר שאני פחות נדלניסט, כן? בסופו של דבר. אני בונה חברות.
אם מישהו עד עכשיו היה לו בראש אולי רק נדלן, חבר'ה, יש פה תובנות שהן משמעותיים להרבה מאוד תחומים בחיים שלכם.
אני חושב שהדרך באמת היא להבין מהדברים שדיברנו, על היכולת לייצר יותר, על היכולת לגדול בלי לחשוש, על האמביציה, על הסביבה המקדמת, על יכולת לבצע פעולות בפחות מאמץ. פחות מאמץ זה יכול להיות פחות זמן, זה יכול להיות פחות למידה, זה יכול להיות פחות השקעה כספית. יש דרכים לעשות את זה. ואז עכשיו אני יכול להגיד לך גם שכאילו אני אחבר לך את זה גם לתמר, אני מניח שאנחנו לקראת כבר בטח היום סוף התוכנית, אז תמר שקישרה בינינו בעצם היא חברת מועדון שאני הקמתי, אוקיי? שהמועדון הזה נקרא מועדון חוג הנדלן, שהמטרה שלו, ואני חיפשתי את המועדון הזה, אני ידעתי שאני צריך מועדון, אבל אני חיפשתי אותו 3-4 שנים ולא הצלחתי ליצור אותו, מהסיבה הפשוטה שהסתכלתי על משקיעים כל אורך הדרך, כי תמיד עבדתי עם משקיעים, הבעיה עם משקיעים שהם חד פעמיים, אוקיי? מי שלא חד פעמי, זה אנשים שיכולים לייצר משקיעים. זאת אומרת בעצם שאם אני יכול לקחת סביבי אנשים שהם יצרנים כמוני, אוקיי? אולי לא כמוני, הם בתחומם, הם עושים מה שהם עושים, דרך אגב, אף אחד כמעט במועדון שלי הוא לא נדלניסט, אוקיי? ובסופו של דבר, מה שאני צריך, אני כן מחבר אותם לעולמות הנדלן, איך אפשר לייצר יותר בעולמות הנדלן, אבל בעזרת הכלים שאתם כבר צברתם היום. ומה אני עושה שם? עושה ניתוח אופי לאנשים, האם הם מתאימים לי, האם הם חשובים יותר, האם יש להם דרייב, האם הם רוצים גדול יותר, האם הם יודעים שאפשר לעשות עוד דברים, האם הם רוצים לחסוך בזמן, ואם כן, הם בעצם מגיעים בסופו של דבר, אם הם מחליטים שזה מתאים להם, מגיעים למועדון שלי. ותמר החליטה שזה משהו שהיא רוצה, והיא חברת מועדון שלי, ולכן גם הגיע הקישור הזה אצלנו. למה? כי תמר עכשיו עוזרת גם לי לייצר יותר. כי אני אכיר את מיטל, ואני אחשוב עם מיטל על רעיונות, ומיטל, ואני נעשה אולי דברים ביחד שיכולים להגדיל את שנינו ואת הסביבה שלנו. ולכן, כל מה שהבנתי בסופו של דבר, שההשקעה שצריכה להיות, זה בלהמשיך לייצר מערכות שמגדילות אנשים. אז אם אני יכול להגדיל את תמר, ואני אקבל בתמורה הגדלה שלי ושל שאר הסביבה שלי, כי תמר בעצם, אם נסתכל על זה בצורה הכי קלה, הכי רזה, בואי נגיד שאני לא מרוויח כלום, אוקיי? ונגיד שמאזין אחד שלך או מאזינה אחת שלך הרוויחה משהו, אוקיי? עשינו יותר טוב לסביבה כבר?
חד משמעית. אתה יודע כמה הודעות אני מקבלת על התכנים, זה תכנים בחינם, אוקיי? כל התכנים שעולים בערוץ, בפודקאסט, בין אם זה על המיינדסט, בין אם זה על עולם ההשקעות, בין אם זה פשוט הידע הפיננסי, אנשים שינו את החיים רק בעקבות התכנים האלה, כשאני מקבלת את ההודעות האלה, אתה יודע מה זה עושה לי בגוף?
אני יודע, אני מכיר את זה גם, את יודעת, מניהול קהילה שלי, ושאתה מקבל מענה לאיזה ניוזלטר, או שאתה עושה איזה משהו כזה, שהוא אפילו קטנצ'יק, אתמול היה לי חבר שאלה פוסט, בתוך המועדון גם, אני מכיר אותו מעל 20 שנה, אמר שכאילו, איך הוא מוכיר את כל ה-20 שנה, עם השיחות הקטנות שיצא לנו לדבר, והיום הוא בתוך המועדון, וכבר פועל אקטיבית כדי להגדיל את עצמו. שמעי, זה מה שרציתי.
אין לזה תחליט, אני מדמעות בעיניים רק כאילו מלחשוב על הדבר הזה.
אמרתי לך, מעל הזה, מעל הקבר. האם הוא עשה הרבה נדלן או האם הוא שינה הרבה אנשים? הבחירה היא קלה. הבחירה היא קלה. זה לא מעניין כמה בלוקים ספרת. ובסופו של דבר, אצלי, אוקיי? אצל אחרים זה גם לא מעניין בכמה ביטקוין ספרת, אוקיי? אבל בסופו של דבר זה בדיוק העניין. האם אתה make a difference? האם אתה make a change? ואם אתה רוצה בכלל to make a change, זאת אומרת, האם אתה בכלל כאילו בסיטואציה שאתה בא ואומר, אני צריך להיות בורג חשוב יותר בתוך המערכת הזאת, כי כולנו ברגים, אוקיי?
נכון.
עכשיו השאלה כמה בורג חשוב אתה, או אם אתה המוח של המערכת. ואז בסופו של דבר אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים ללכת ולעשות את זה יותר ויותר פעמים, אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו את התכונות האלה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים לחבור לאנשים עם תכונות כאלה, ש, שבאמת כאילו גם המועדון זה חלק מזה, לחפש אנשים כמוני לא כמוני, אוקיי? אין אף אחד כמוני, אין אף אחד כמוך, יש רק אחד מכל סוג, אוקיי? אבל יש עוד אנשים שאם אנחנו מסתכלים על הממשקים, שאמרנו, על האמביציה, על הסביבה המנצחת, על התפיסה שרוצים יותר, על התפיסה שאפשר יותר, על התפיסה שכלי אחד יכול לחפר על חוסר בכלי אחר, ומישהו אחר יכול להשלים לי אותו, אם אנחנו מסתכלים על התפיסה הזאת, אנחנו בעצם limitless, אוקיי? אתה מוגבל רק ביכולת חשיבה, אתה לא מוגבל ביכולת ביצוע, כי הביצוע ניתן לעשות אותה, יש מספיק אנשים לבצע איתם, אבל בעצם יזם יגדל עד לגודל שהוא מסוגל, הוא תמיד ימשיך לגדול עד לגודל שהוא מסוגל לדמיין.
בכלל אדם, לאו דווקא יזם.
נכון.
אחד מאיתנו.
כן, אבל ברגע שאתה חושב ככה, אתה כבר יזם. זאת אומרת, זה התואר. אין לימודי יזמות.
כלומר, יזם זה הלך רוח, לא משנה מה אתם עושים בחיים, זה פשוט הלך רוח, זה המיינדסט.
נכון, ודרך אגב, משהו שגם שאלת, ובאמת כאילו איך אפשר לאמץ את זה, אז לא חייבים להיוולד ככה, בסופו של דבר. זה יכול לקרות גם בגלל משהו שקרה פתאום בקריירה, השתנה, או משהו שקרה פתאום במשפחה והשתנה, או כל מיני דברים שבאים ואומרים לך, רגע, שנייה, אני תופס את עצמי ואני אומר, אוקיי, הבנתי את השיטה הקודמת, היא לא מה שרציתי. זה לא מה שעובד לי, אני צריך לעשות דברים אחרת. אז יהיה לך יותר קשה לאמץ דברים שלא נולדת איתם, אבל הם לא בלתי אפשריים. אוקיי? בסופו של דבר, לרצות יותר, זה לא איזה משהו שצריך לעבור הכשרה בשבילו.
נכון.
עכשיו, ברגע שאתה רוצה יותר.
לנסות, להעז.
כן, כי את יודעת, אני בסופו של דבר אמרתי לך, אני לא מפחד מהפסד. אוקיי? אני יודע להכיל אותו. אני יודע לגדר אותו, אני יודע להתמודד איתו, פסיכולוגית, נפשית, כלכלית. אוקיי? ולכן הוא בצד, בחוץ, הוא לא מעניין אותי. עכשיו אני מסתכל רק על פוטנציאל הרווח. וזה גם דרך אגב, ואני אסיים בזה אולי בתכונה אחת, שהיא דווקא מגיעה ממחקרים, שעשו מחקרים של מה התכונה המובילה ביותר אצל יזמים, אוקיי? וזה לדעתי במחקר היה שם 78% מבין האנשים שמו את זה כתכונה ראשונה, זה אופטימיות. אוקיי? עכשיו, זה משהו טוב לאנשים פה ששומעים, כי אני מתאר לעצמי שיש פה יותר אופטימיים מיזמים, אוקיי? בפודקאסט וביוטיוב. אז אני מתאר לעצמי, אז קחו את זה בחשבון אליכם, אם אתם אנשים אופטימיים, אוקיי? אנשים אופטימיים הם אנשים שיודעים שניתן לעשות טוב יותר, שניתן שיהיה טוב יותר, שניתן להסתכל על הדברים בצורה טובה יותר. זה אחלה התחלה.
אמת.
לעניין הזה של באמת ליזום ולייצר יותר, כמובן שיש עוד מלא מרכיבים בדרך, אבל...
עשית לנו קלוזר יפה שגם ככה נסיים באופטימיות, מה שנקרא.
באופטימיות, כן.
לא הספקנו לדבר על באמת על עוד הרבה דברים שהכנתי פה בצד, על כל הנושא של אסטרטגיות נדלן ועל...
תודי שלפני השידור אמרתי לך שאת לא עומדת להספיק.
נכון, אבל אני יודעת, זה משהו שתמיד אני לוקחת אותו בחשבון, אני מכינה, לא על הכל מספיקים, אבל מה שכיף זה שפשוט... נוצרת השיחה הזורמת, וזה לוקח אותנו למקומות שאולי לא חשבנו להגיע אליהם, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שאנשים נהנים לשמוע ולראות ככה את ההתגלגלות וההתפתחות של השיחה, וזה גם יכול להשאיר לנו פתח להמשך, כמו שאמרת, אולי...
כן, נוכל לעשות ברגע שיהיה מספיק התיישנות לפרק הזה, ואנשים יהיה להם מספיק ממני, אנחנו נבוא מחדש ונדבר על יוון.
בדיוק. אז קודם כל תודה ענקית על הזמן שלך. עם כל הדברים שאתה עושה, כל העשייה שלך וכל הג'אגלינג באוויר שהקדשת לנו את הזמן הזה, וככה מה שנקרא קצת לחטט לך בראש, ולראות את הקווי חשיבה שלך כיזם שהם מדהימים, וכמו שאמרתי, זה תכונות שיכולות לקחת אתכם לכל מיני מקומות ודברים שאתם עושים בחיים, אוקיי? זה לאו דווקא השקעות או לאו דווקא עסקים, אלא בכלל זה תפיסות חיים.
נכון.
תודה ענקית לך, ואני מקווה שנהנית, אני מאוד נהניתי.
כן, מאוד.
וכל החבר'ה שפה צופים בנו, מאזינים לנו, קודם כל תודה שגם אתם הייתם פה איתנו, זה לא מובן מאליו בכלל. מאוד נשמח לשמוע מה אתם לוקחים מהפרק הזה, איפה זה פוגש אתכם, למה התחברתם יותר או פחות, תכתבו לנו בתגובות, מאוד נשמח לקרוא את זה כמובן. אני מבטיחה שאני אענה, ירון, אם יצא לך להיכנס, אז גם אתה בשמחה. תשאיר לנו לינק לקהילה שלך, אני יודעת שיש לך את הקהילה של נכס מניב, נכון. בפייסבוק, גיליתי שגם אני שמה. אז אנחנו נשאיר לכם לינק לקהילה של ירון, תוכלו להיכנס ולהמשיך גם ליהנות מהתכנים שלו. תנו לנו לייק אם אהבתם, שתפו את זה עם אחרים. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה.